השלום והברכה למאזיני וצופי ערוץ 2000, ציבור קדוש, בורא עולם ברחמיו הרבים, שתה לנו בכל דור למד דבר צדיקים. כמו שאומרת הגמרא במסכת יום הדף למד ח', שבכל דור ודור, בורא עולם שותל צדיקים עלי אדמות, כמו אומרת בסנהדרין שזה לפחות 36 צדיקים, שהם למעשה אנשים לא רגילים, נראים כמוני כמוך, ידיים, רגליים, אוזניים, עיניים, אבל זה נשמות מאוד גבוהות שהם למעשה שלוחיו של בורא עולם להאיר לסביבה שלהם ולעם ישראל כולו ולעולם כולו. אחד הצדיקים, חי ורעי, בדורות האחרונים, היה רבי יהודה פתיה זצ"ל, איש אלוקים קדוש, שלמעשה מושבו היה בתחילה במדינת בבל, עיראק, בשלב כלשהו עלה לארץ ישראל, חזר לבבל, עשה מן איזה הלוך חזור שלוש פעמים, בסוף התיישב בארץ ישראל, עד יום מותו, יום פטירתו. כאשר הצדיק נודע עם השנים בגודל נשמתו העצומה, וחולל פלאים בעם ישראל ליהודים, הן בעיראק והן בארץ ישראל, ופעל ישועות של אין דברים כאלה היום. רבי יהודה פתיה, עליו השלום, למעשה המקור של השם פתיה, במקור זה היה פתחי כמה דורות לפני, עם הזמן זה השתרבב לשם פתיה, וכך למעשה הוא נודע עד יומו האחרון, גם השושלת שלו בימים אלו, ניניו, נכדיו וכולי, אז למעשה הם עם השם משפחת פתיה, כאשר הוא למעשה היה מקורב בקטנותו לרבי יוסף חיים זצ"ל, בעל הבן איש חי קודש קודשים, שהוא ינק ממנו את הגדולה, את הקדושה, את עבודת השם, והוא היה למעשה אור לעיניו, וממנו הוא קיבל את התורה והפיץ אותה בישראל, כאשר ישנם ספרים לא מעט שהרב הותיר לנו, ביניהם את הספר מנחת יהודה, שרבים מכירים, שמכיל בתוכו דברים שזה נשמע כמו איזה סיפורים לילדים, אבל רבותיי, זה הכל אמת לאמיתה. הוא היה מתקן נשמות, הוא היה רואה נשמות, גלגולים, היה רואה נשמות מגולגלות בחיות, בצמחים, והיה מתקן אותם. כאשר למעשה יום לידתו היה בבית בשבט תריאת, פטירתו הייתה בכפזן באב, תף שין בית, 83 שנים הוא היה עלי אדמות, כאשר הרבה לא יודעים, אבל אולי הדבר הגדול ביותר שהוא עשה בימיו, מי היה נחשב שנעריך, אבל הדבר שפורסם ביותר לאלה שהיו מקורבים, היה לא יום הכי סופר, לא פחות מאשר עצירת הגרמנים על גבולות ארץ ישראל. כידוע, הגרמנים משמע וזכרם פלשו לאירופה והשתלטו על מדינות צפון, פלשו לאירופה כמובן, ואחר זה לאפריקה, צפון אפריקה, ופלשו למדינות שם, לוב ומרוקו ואלג'יריה, והתעלמו למצרים וכולי, היו על הגבול של ארץ ישראל, עמדו להיכנס, והקהילה היהודית בארץ ישראל, היהודים היו בפחד פחדים, ראו את החורבן של אירופה לנגד עיניהם, וברוע לה בצילו, ופנו אל הצדיק של הדור שהיה בארץ ישראל, רבי יהודה פתיה, והרבה לא יודעים שהוא ערך תיקונים באותם ימים, תיקונים שירעידו עולמות. ורבים לא יודעים שהוא פעל, ורבים לא יודעים שהוא פעל תיקונים עצומים באותם ימים להציל את המצב, כאשר הוא ערך תפילות בקבר רחל אמנו ובכותל המערבי, כאשר באחד המקרים רבותיי מספרים שלא פחות ולא יותר, אסף ברוח קודשו קבוצה של 100 יהודים אל רחבת קבר רחל אמנו, היו גם כמה אנשים שם, זה היה מעמד מאוד מרגש, היו בתענית, היו בקדושה גדולה, היו איתם שופרות, ואז ערכו את התיקון, ושימו לב רבותיי, בשעה 2 בצהריים, למהלך התיקון, הם הגיעו למצב של בכי, והוא היה מורה לאנשים שסביבו, תמיד, לאסוף את הדמעות שלהם בכוס, לא מבינים איזה רבותיי, ולשתות את הכוס של הדמעות. בשעה 2 בדיוק רבותיי, הוא אוסף את הכוס של הדמעות שלו, ושותה אותם באותו מעמד, על זה נאמר שערי דמעה לא ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, ואז מספרים האנשים שהיו שם באותו מעמד, שימו לב רבותיי, התפילה המרכזית להצלת ארץ ישראל. מספרים שבאותו רגע הוא נראה נידן ונפל על פניו והתעלף. אז מה קרה לו? באו אליו שפכו עליו מים וניסו אולי מהתענית, ניסו להעיר אותו מתי שהוא התעורר. אז הוא אומר להם, לא ראיתם את מה שראיתי? אמרו לו הרב, על מה אתה מדבר? לא ראיתם את רחל אמנו יוצאת מקברה? אף אחד לא ראה אותה. לא, הרב, לא ראינו. אתם לא ראיתם את מה שאני ראיתי? והיא עלתה לשם. הרב, לא ראינו. הנה, הנה, אני רואה את הקייטולה, אתם רואים את התנות הלבוש שלה הכי לבושה בסמלה כזו, וחצאית כזו, וגלימה, ותראו איך היא עולה, הנה היא עולה, עכשיו היא עולה לשמיים, והוא מצביע על רחל אמנו, וכולם מסתגלים, מסתכלים נדהמים, הנה היא עולה לשמיים, להתפלל על עם ישראל לפני בורא עולם. כך העידו אנשים שראו את המעמד הזה, רבותיי, סמוך לאחר המקרה הזה, שהם למעלה באו לשם להתפלל על הצלת המצב, מספרים שהגרמני שמה נעצרו על הגבול, וברוך השם, ניצלה ארץ ישראל, ניצלו יהודי ארץ ישראל. כאשר למעשה, במקביל הזאת, הוא ערך תיקונים מכל הסוגים והמינים על אותה גזרה של כמעט פורענות על ארץ ישראל, ובין היתר היה גם מקרה שהוא פורסם בתקשורת, אבל לא מספיק, כי אני רואה שהרבה יהודים לא יודעים, אבל במקביל, באותם, שימו לרבותיי, באותם ימים, ממש באותם ימים, הוא למעשה הזמין טייס שבא מאירופה במיוחד, שילמו לו הרבה כסף, תבינו את כלין. הרב ועוד שני צדיקים עלו למטוס, העלו איתם כלובים של הרבה תרנגולים לבנים, שימו לב, וממרים השמיים למעלה, ולמעשה הרב הורה לערוך תיקון סביב גבולות ארץ ישראל, הטייס פשוט טס דרך הדרום, מצרים שמה וירדן, והגיע לצפון ולבנון והים וכולי, ערך תיקון בעיקר על הגבול עם מצרים שמה, ובמהלך הטיסה הם פשוט שחטו את הנגולים, עשו כפרות על ארץ ישראל עם כוונות ותיקונים ועניינים. המטוס עצמו התמלא בדם, כי המהירות של הטיסה, הדם לא ירד ככה בקלות למטה, אלא פשוט נמרח על המטוס, כאשר המטוס נחת היה כל כולו מלא שיריים של הדם של התרנגולים, וגם רבותיי, בעקבות זה, ובעקבות התיקון אצל רחל אמנו ועוד, הגבול של ארץ ישראל, מצרים שמה, הייתה שם שמירה שמימית של מלאכים שעצרו את הגרמנים, שפתאום יש להם איזה סיבה לחזור אחורה, אז בואו רגע עזבו את ארץ ישראל, בואו נלך אחורה, ואיזה סיבה לכאורה טבעית, והיישוב היהודי בארץ ישראל ניצל. ציבור קדוש, רבי יהודה פתיה, היה למעשה שלוחו של בורא עולם להעביר מסרים של קבלה לעם ישראל. הוא חיבר כ-15 ספרים קדושים, כאשר באחד מספריו, יין הרקח על האידרות, אידרזותה, אז הוא כתב את החומר, אבל שם אותו בצד. אז יום אחד כאשר הוא עלה לארץ ישראל, ניגש אליו רבי אברהם עדס, זצ"ל, איש אלוקים קדוש בעצמו, ואומר לו, כי הם באו לקבל את כבוד הרב, בכבוד רב וכו', כאשר הוא עלה מבבל לארץ ישראל, את רבי יהודה פתיה, ניגש אליו רבי אברהם עדס, ואומר לו, כבוד רב, איזה זכות לנו בארץ ישראל, שכבודו מגיע אלינו וכו'. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב, חלמתי חלום על, בא אליי איזה אדם, זקן, מבוגר, מכובד, ואמר לי, שלמעשה אמור לעלות לארץ ישראל, ארי מבבל, אדם מאוד גדול, והוא חיבר, וזה למעשה אתה, וחיבר חיבור גדול על הזוהר הקדוש, על ההידרות, ותגיד לו שאני מבקש ממנו, שאנחנו מבקשים ממנו בשמיים, שיוציא את החיבור הזה לאור. הרב, אתה יודע על מה מדובר? רבי יהודה פתיה, נדהם ולא נדהם. נדהם שיש פה איזה מסר שמימי, אבל לא נדהם כי הוא כבר רגיל ברוחות וצדיקים וגילויים וכו'. אמר לו, תאר לי איך הוא נראה בקשה, אותו זקן שראית. הוא תיאר לו אותו ממש עם הפנים, והזקן והתווה פנים והלבוש. אמר לו, זכית לראות את רבי שמעון בר יוחאי. עליו השלום זכותו תגן עלינו. ואכן, הכנתי למעשה חיבור על האידרות, על הזוהר הקדוש, דרבה אידרזותה, וקראתי לו יין הרקח, אבל עדיין לא הוצאתי לאור, והנה קיבלתי מסר משמיים להוציא את זה לאור. אז הבין הרב אברהם, שאם הוא אומר לו, מאשר לו שזה רבי שמעון, הוא כבר מכיר את רבי שמעון. רבותיי, הרב פתיה זצ"ל זכה לראות לנגד אליו, אמרנו קודם כל את רחל אמנו, והרב שמעון בר יוחאי, ותנאים ואמוראים וצדיקים ראשונים ואחרונים, הייתה לנו נשמה כזו גבוהה שהוא היה מורגל ביומיום לראות נשמות גבוהות. כאשר למעשה הוא במשך השנים תיקן נשמות לא מעט גם בקרב הגויים, ואפילו את הקליפה הגדולה של שבתאי צבי, ימשמו בזכרו, שהיה בזמנו משיח שקר לפני כ-350 שנה מהיום, עם תלמידו נתן העזתי, שהם חטו והחטיאו בעם ישראל באופן שלא היה בהיסטוריה, למי שמכיר את הסיפור שם בטורקיה, באימפריה האוטומנית, וגם הנשמה שלו, שהייתה כל כולה בקליפות, ואפילו לגיהינם לא הכניסו אותו. והוא היה מגולגל בכף הקלע, ומתי שהוא נכנס לתוך נשמה של... התגלגל בתוך נשמה כבר קיימת שם בעיראק, ורבי יהודה פתיה, המקרה הזה הגיע אליו, הוא ערך תיקונים לאותה נשמה, והצליח לתקן את נשמתו של שבתאי צבי ותלמידו נתן העזתי, משהו שאף אחד לא עשה בהיסטוריה, את כדי כך שהמקובלים, בהם רבי יוסף חיימה, בעל הבן איש חי, ורב סלמן מני מארץ ישראל, אמרו לא להתעסק עם הקליפה הזו, זו קליפה ענקית של טומאה, לא להתעסק. אבל רבי יהודה פתיה משמיים, כנראה קיבל את התפקיד הזה, והצליח לתקן את הנשמות של שבתאי צבי ונתן העזתי. כאשר למעשה, היה מקרה, היו איתו סיפורים, שאלה שהיו סביבו היו מורגלים בזה. הייתו פעם מקרה שהעוזרת, שהייתה בבית, עוזרת להם, אז יום אחד הוא אמר, הוא ביקש אם אפשר להכין כוס שתייה, אז היא באה עם שתי כוסות של קפה. אמר לרב, למה הכנת שתיים? אני פה לבד. הוא אמר, איזה לבד? מה, אני ראיתי עכשיו, היית פה עם מישהו פה בחדר, והייתם שניים. הרב הסתכל עליה, בכוונה, לכיוון שלה, כן, היה שומר עיניים כידוע, אמר, הבין שזה נשמה קדושה, כי אף אחד לא ראה מישהו איתו. זו הייתה למעשה נשמה של אחד הצדיקים שבא ללמוד איתו תורה. אמר לה, ביתי, אני מברך אותך, כי הוא ראה שהיא קדושה. אם היא זכתה לראות נשמות של אנשים שכבר לא קיימים, אז יש לה נשמה גבוהה, ברך אותה שתאריך ימים עד 120, ותזכה כל ימיה להיות בריאה וחזקה, ותזכה לצאצאים, ותזכה שאפילו שערה, כך אמר לה, שערך לא ילבין, ועזרת השם, שינייך לא יפלו וכו', ומספרים שהיא אכן האריכה ימים, עלתה לארץ ישראל, גרה בעיר אור יהודה, האריכה ימים עד גיל 115 שנים, שאלה באמת למה ירדו לה 5 שנים מהברכה שלו, מספרים שעד יום האחרון, שערותיה שחורות, שיניה לא ילבינו, לא נפלו, ומספרים שהייתה כזו בריאה וחזקה, בגיל מעל 100, רבותיי, 115, שטיפלה בקלה שלה, הקלה שלה, כן? הייתה כבר מבוגרת וזה, והייתה מטפלת בה, ועושה לה קניות, ועוזרת בבית וכו'. להבין מה זה ברכה של צדיק. היו סיפורים, אפילו עם הומור הייתי אומר, סביב הרב. היה פעם מקרה שהבת שלו אמרה, אבא, גנבו לי את התכשיטים, ואני לא יודעת מי עשה את זה, איפה הגנב הזה, מחפשים אותו, לא יודע, אין סיבנים, אבא, מה? אבא שלה, רבי יהודה פתיה ברוח קודשו, שאגב, מי שיראה תמונות שלו, הוא תמיד היה בתמונות שלו, כמעט בכולן, שהן בודדות אגב, המקובלים כידוע, היו ברוחים מפרסום וכבוד, ומי בכלל חושב על כבוד, כן, גם פרסום, ידעו שפרסום מזיק להם. אנחנו לצערי לא בדרגות האלה, אנחנו באנו לזכות את הרבים בזאת השם, לחזק את עם ישראל. רבי יהודה היה בורח מפרסום וכל הטרחה הזו שמראים את תמונתו ושמו ברחבי העולם. אבל, וככה זוכים למעשה להשגות מאוד גבוהות. אז פעם אחת, אז כמו שאמרנו, ביתו אמרה לו, אבא, גנבו לי את התכשיטים. אז כמו שאמרנו, בכל אופן, בתמונות שלו, מי שיראה, התמונות הבודדות שהיו איתו, ברוב התמונות הוא ככה. היד שלו ככה עומדת. ושאלו אותו, אבא, למה אתה ככה תמיד עם התמונה שאתם צלמים אותך? הוא הסכים שיצלמו אותו, אבל ככה. שאלו אותו, אבא, למה? מה העניין של ככה? הוא אומר, שימו לב רבותיי, תקשיבו טוב, זה שווה הרבה משקעת, אני אומר. הוא אומר שהוא היה מייחד כוונות וייחודים בזמן שהיו מצלמים אותו, כדי שמי שיביט בתמונה שלו, למעשה יזכה להערה. אני כעת מחזיק למעשה בידי את אחד מספריו, אחד מהספרים למעשה שכתבו עליו, הנה כאן רואים בתמונה, שימו לב, גם שהוא למעשה שם יד מעל הראש, והוא אמר שמי שיסתכל בתמונות שלו, שצילמו אותו שהוא שם עד ילד, אז יקבלו הערה וקדושה מסוימת, אז זו הייתה הסיבה. בכל אופן אמר לו, אבא, גנבו לי את התכשיטים, אבא, צילו, מה לעשות, זה היה שווה הרבה, זה יקר לי וכו'. אבא שלה, כרגיל, שם יד ככה, שאגב, מי שזכה לראות צדיקים, בעלי השגה, בואו נסביר את הדברים, אגב, מה זה צדיקים בעלי השגה, או קודם נספר את הסיפור ואז נסביר. בכל אופן, הרב עשה ככה, ככה קיבל איזה מסר שמי, ואז אמר לי איתו ביתי, תכינו לי בקשה, תוף, נר וערק, שתייה חריפה, תביאו לי את זה בקשה. כן, תוף קטן, כוס קטנה עם משקה חריף, ערק ונר. אבא אמר, אבא אמר, הביאו את זה, הרב אמר ששימו את זה כאן, קרוב לחור שלהם יש שם חור, כנראה, הוא אמר, שימי לב ביתי, עכבר גנב לך את התכשיטים, הוא יחזיר לך אותם בעזרת השם. עכבר גנב את התכשיטים, והוא גם יחזיר אותם, מה זה סיפור הילדים? עבודה סיפור אמיתי. אז כמו שהרב אמר, הביאו נר, הביאו, אמרנו את ה... הוא היה, פה ברח לי. אולי תראה את השנייה הזאת, כרגע ברח לי הנתון, כבודו. אולי תראה את השנייה הזאת, כי צריך לעצור רק ל... הביאו את הנר, הביאו את הטוף, הביאו את הארק, שמו את זה בכניסה לחור, הלילה הגיע, הלך לישון, למחרת קמים, לא יאמן כי יסופר. אבל כבר לפני זה בלילה, באמת שהם הציצו חלק מן המשפחה, והנה הם רואים בלילה. העכבר יוצא מאחור שם, כאשר המקום חשוך. שימו לב רבותיי, רואים אותו מגיע אל הטוף, כמו שאבא אמר שכך יהיה. העכבר התחיל לטפס על הטוף ולכאורה לעשות טיפוף מסוים, והאור של הנר לכאורה משך אותו, יש איזה עניין בנר הזה, והוא שותה מהערק, רבותיי, ככה כמו איזה אחר הראש כזה, כפשוטו, שתה מהערק, ואז מתי שראשו מסתחרר, חוזר אחורה לחור שלו, מוציא את התכשיטים, מוציא אותם מחוץ לחור, ואז הם קפצו על בני המשפחה, גירשו אותו ולקחו את התכשיטים, כמו שאמר האבא. נשמע סיפור לילדים, רבותיי, זה סיפור שהוא מוחזק במשפחה כסיפור אמת, שהעידו על זה צאצאים של המשפחה, כשהמקור, כמו שאמרנו, זה ביתו של הרב, עליה השלום, שלמעשה חוותה את זה בעצמה. רבותיי, סיפורים שנשמעים, הזויים הייתי אומר. היה פעם מקרה של אחד בעלה ואמר לו, כבוד הרב, היא חולמת חלום, שכל פעם באה לה חתולה בחלום, וגוזלת לה את התינוק, היא קמה מהחלום בבעלה. היא אומרת, הרב, במציאות, כל פעם היא נפקדת, נכנסת להיריון, ו... מפילה. פעם ראשונה, אותו דבר פעם שני, שוב חולמת על החתולה הזאת שבאה וגוזלת לה את התינוק מהידיים בשם ישמור ויציל, ושוב בחיים היא הרה או רושם על מגיעה לזמן הלידה, ושוב מפילה, וכבר הריון שלישי הרב הצילו, מה לעשות? היא כבר מפחדת, מה, לא יודעת איך להתמודד. מה לה ביתי היקרה? החתולה הזאת היא למעשה שליחה רעה, מה שתעשי כשהיא רואה אליך בחלום פעם שלישית, בחלום עצמו, תתפסי אותה, כך אמר הרב, תתפסי אותה, תפסי אותה מהפה שלה, דרך כלל לא מבינים, ופשוט תקראי לה את הפה, תפתח לה את הפה חזק בחלום, וכך את למעשה תשמידי אותה, והכל יהיה בסדר. וכך היא עשתה, חלמה לחתולה, תפסה אותה, כמו שהרב אמר, בחלום, פתחה לה את הפה חזק, ולמעשה בזאת איכשהו ביטלה אותה, קמה מהחלום, וברוך השם, הילד נולד בשעה טובה. סיפורים רבותיי שלא יאמנו. פעם אחת היה מקרה של המואזין שם בעיראק, כאשר התלמידים רצו למעשה להתפלל. היה כמה מקרים של מואזין, היה מקרה של מואזין לא פחות מעניין. בכותל המערבי רבותיי. פעם אחת בכותל המערבי, הקבוצה של הצדיקים סביבו באו להתפלל לקראת ערב תפילת המנחה לפני סוף היום. באים לכותל המערבי, באים להתפלל תפילת מנחה ברגע, ואז מה זה, מה הם שומעים? את המואזין, וואו אכבר, וזה עכשיו באמצע התפילה שלנו, מתפללים לשני הגבורות העולם, לשמוע את זה ברקע, אוי, למה? מה חטאנו, מה אבינו, מה פשענו, צריכים לעשות תשובה, צריכים לעשות תשובה, אבל הרב, מה לעשות? רוצים להתפלל, הוא מפריע בקול שלו, שמצעקות שלו, אז הם היו שם מעדדים, מה שבכותל המערבי, הרב, מה לעשות? רבותיי, מעיד התלמיד שלו. הרב אומר, תנו לי רגע, ממש ככה כבר לפני השקיעה, הרב כרגיל עושה ככה, כוונות, ייחודים, איזה רבותיי דרגות שאנחנו לא מבינים בהם. ואז הם שוב מחכים, משקיעה אותו, ואז הם שומעים את המואזין עדיין, וואו, אקבר, פתאום שומעים אותו, ואז מסתכלים לכיוון, שומעים, מסתבר, שבאותו רגע המואזין קיבל איזה חחורת, נשמתו פרחה ממנו, והוא נפל מהמגדל שם למטה ומת, יכלו להתפלל, כך מעיד תלמידו שקרא וחווה את זה בעיניו, ממש להבין את הגדולה של הרב. ציבור קדוש, סיפורים מדהימים, אנחנו היום מתמודדים עם עם ישראל, גם לא המצב שקרה לאחרונה, הרבה מקרים של חולי נפש, בעיות נפשיות, לא יודעים איך להתמודד, הולכים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, יש כאלה טיפולים כל החיים, כדורים, וברור המצילו. פעם היה מקרה של אם אחת, שבא לה אמר לכבוד הרב, הבת שלה, השם ישמור, יש לה בעיה נפשית רצינית, מחלת נפש. הרב, לא יודעים איך להתמודד, מה לעשות? תבינו, רבותיי, מה זה צדיקים שמקבלים סייעתא דשמיא, שדברים כאלה פשוטים, הם מתקנים עולמות. הרב אמר לה, בואי ביתי. נתן לה מעט סוכר, אמרה לה שהילדה, כל פעם שיש לה התקף של נפש, שתאכל קצת מהסוכר הזה, הכל יהיה בסדר. וכך היה, סיפרה אותה אמא שאחין לקחה את המעט סוכר הזה, וכל פעם שהבת הייתה לאיזה התקף, קיבלה את הסוכר, זה התרופה שלה, טיפה סוכר. אמר להם הרב יותר מזה. אמר, כל פעם שהסוכר יעמוד להיגמר, תוסיפו עליו עוד כמות של סוכר, והברכה תישאר בסוכר הזה לכאורה לנצח. ולא רק הבת עצמה, גם כל מי שאתם מכירים, שיש להם איזה בעיית נפש, במשפחה בכלל, תנו להם שיוכלו קצת מהסוכר הזה, זה יעזור בעזרת השם. וכך עשו, היו כאלה שלקחו מהסוכר, מהמשפחה, מהשכנים, מתישהו בטעות שחו את הסוכר הזה באיזה פינה, והוא נעלם, ועד היום לכאורה נגנזה אותה תרופת פלא שהרב זיכה אותם. ציבור קדוש, הסיפורים לא ייגמרו. היה פעם מקרה של אמא שבאה לרב, כבוד הרב, מה, הילד הקטן שלי מפחד מהכלב, הכלב של השכנים פה, ואני לא יודעת מה לעשות, ותראה מה קרה לילד. הילד חולה מאוד, והביאו את הילד לרב. הרב ראה את הילד, אמר שאכן בגלל הבעלה מהכלב, נכנסה בו לכאורה אימה, חרדה, ונשמתו בסכנה, אמר שימו לו, רבותיי, התרופה לדבר, תיקחו שערות מהכלב, תשרפו אותם, תנו לו להריח, וזו התרופה שלו. כך עשו, הילד התרפא, מאותה בעלה, מאותה חרדה. אמר רב, כך בכל מקרה, שיש מישהו שהוא נפגע מבעל חיים, בעלה מסוימת, כמו חמור, כמו סוס, או מה שלא יהיה, קחו מהשערות של אותה חיה, שרפו, תנו לו להריח, וזו התרופה שלו בעזר השם. אגב, לגבי כלבים וחתולים, הרב פתאי הזצל אמר שכלב כולו לב. חתול, כך הוא אמר, כך הוא אמר, אנחנו מבינים בזה, הוא ראה דברים שאנחנו לא רואים, ששדים, כך הוא אמר, שיש שדים מגולגלים בחתולים. לא יודע אם זה מתכוון לכל החתולים, אבל אמר שאם כבר מגדלים, לגדל כלב ולא חתול, כל הדרך כאדם. כל אדם ישאל את רבו כמובן בהקשר הזה, לא להחליט לבד, אבל כך אמר הרב, זכותו תגן עלינו. היה מקרה שהרב היה כידוע, כמו שאמרנו, רואה צדיקים, רואה תנאים, אמוראים, אפילו עוד לפני זה, רבותיי, אמרנו את רחל אמנו, היה רואה מהצדיקים של התנך. ראה את משה רבנו, אתם מאמינים? ראה את דוד המלך. אמר להם, תקראו לי בבקשה לאחת יודע לצייר טוב, אני רוצה להסביר לו מה ראיתי, איך נראה משה רבנו, איך נראה דוד המלך. הלכו, הזמינו צייר, בכל מקרה, הוא כמה פעם ניסה לעשות את הדבר, והתחילו לצייר, הפעם שמקרה שהוא ניסה לצייר את משה רבנו, 50 ציורים. אותו אחד ניסה לצייר, הוא היה אומר לו, תעשה את האוזן ככה, את האף ככה, את השפתיים ככה, את הבגד, לא היה מצליח. כל פעם הוא היה קורא את הדף, מתחיל מההתחלה, לא מצליח. אמר, זה סימן מן השמיים שלא רוצים שנצייר איך נראה משה, איך נראה דוד, וענקי העולם, רבותיי, רבי שמעון, להתרגש מאיזה דרגות של קדושה אנחנו מדברים. רבותיי, מה נפקא מינה לכל זה? הרב זצ"ל, הוא היה למעשה מתקן נשמות, מתקן רוחות, היה עוסק בדיבוקים, דברים שהם לא יודעים איך להתמודד איתם. רבותיי, אני הקטן שבקטנים, יצא לי לדבר עם אישה שטוענת שיש לה גלגול של נשמה בתוכה, ממש, זה אמיתי, צדיקים גדולים, מקובלים, אישרו את הדבר שלה, והם לא יודעים להתמודד עם זה. היום בדור לא יודעים איך לעשות את זה. הרב פתאי הזצ"ל ידע איך עושים את הדבר הזה, והצליח לתקן לא מעט נשמות שבהם דימוק שנכנס לנשמה שלהם, היה רואה גלגולים שצריכים תיקון, אמרנו, בבעלי חיים, בצמחים, באנשים, והיה מתקן אותם. זה היה נשמה מאוד גבוהה שיורדת בכמה דורות, בעוצמה כזו שהייתה, מעבר לזה שהוא היה עוזר באופן רוחני, הוא היה רחמן גדול, רבותיי, כמה שהוא היה איש ציבור ועסוק, והיה גדול המקובלי, כבר בעיראק למעשה. הרב שהסמיך אותו היה רבי עבדל הסומך זצ"ל, שהיה גדול הדור בזמנו, והוא שם אותו להיות גדול הדור, הכוונה בבבל, והוא שם אותו להיות ראש בית המדרש שם בבית זילחה בעיראק, וכבר בגיל 17 הוא הסמיך אותו לרבנות, והייתה לו את הזכות לתקן, כמו שאמרנו, נשמות, גלגולים, הוא היה עושה ייחודים, ועושה דברים שאף אחד בדור בכלל לא היה יכול לעשות, לא קיבל את הזכות לפעול כך בעם ישראל, שאפילו הגויים נרתעו ופחדו ממנו. פעם אחת היה מקרה ששייח' ערבי, למעשה נתפרסם בקרב היהודים שם בעיראק, שהוא בעל מופתים, בואו לשייח', אנשים היו נתקלים במחלות עם הילדים שלהם, והיו הולכים לשייח', והשייח' היה מרפא אותם, אתם מאמינים. וזה התפשט יותר ויותר, יהודים, כי רוצים רפואה, מה לעשות, הילד סובל, הילד סובל, את האנשים עצמם סובלים, והולכים לרבנים ולצדים, ולא עוזר, לא עוזר. אז אמרו, זה עוד לפני שרבי יהודה נתפרסם, זה בשנים הראשונות שלו, והולכים לשייח' ערבי, ואלפים נוערים לשייח' הזה, משלמים לו גם כסף, יהודים. הבן איש חי, זצ"ל, אז הוא הוציא הוראה לא ללכת לשייח' הזה, והגדולים שם אמרו לא לשייח', לא ללכת, זה השם ישמור, זה מהצד של הטומאה כמובן וכולי. לא שמעו לגדולים, רצו רפואה, רצו מזור. רבי יהודה שמע את זה. שיש פה לכאורה נפילה של יהודים מהקדושה אל הטומאה, מסלם קדוש. אמר, הבין שזה השעה שלו, הוא קיבל איזה מסר משמיים, אמר, תפרסמו ברבים, שמי שצריך רפואה, שיבוא אליי, אני ארפא אותו. אתם אמנים רבותיי. ובאותו רגע הוא גילה את הגדולה שלו, לא הייתה ברירה. הוא רצה להציל את עם ישראל, שלא ייפלו בלכאורה עבודה זרה מסוימת. כן, זה לא עבודה זרה מאסלאם, אבל לכאורה שהולכים ועובדים לצד של הטומאה, או נעזרים בכוחות הטומאה ומזיקים לעם ישראל ולעולם כולו. בזה רבי יהודה, עליו השלום, רצה להציל את העם היהודי, את הקהילה היהודית שמה בעיראק מאוד תושך, ואכן, ברוך השם, היהודים לאט לאט מתפרסם שמו ברבים, ונערו אליו, כל אותם אלפים לאט לאט באו לרבי יהודה, וביתו היה פתוח לעם ישראל, 24 שעות ביממה, מלבד זמן שהיה לומד, זה היה לו את הרגעים שהוא היה מתייחד עם בוראו, אבל הוא כל כולו היה מה לי לכם, בית כאברהם אבינו, בית פתוח לארבע רוחות השמיים, כל יהודי שצריך עזרה נפשית, רוחנית, גשמית, היו באים אליו וזוכים לישועות, היה לכאורה משה רבנו של הדור באותו זמן. היו מקרים שאפילו הבן איש חי זצ"ל, עליו השלום, איש האלוקים הקדוש, וגדולי המקובלים והצדיקים והרבנים שם, לא הצליחו לעזור בדברים מסוימים, והרבי דפתיה זכה לכאורה להציל את עם ישראל. הפעם מקרה שגם על אותו רעיון שהיהודים שם בעיראק, התפרסם בקרבם הסגולה לקחת מלח עם מים ולשפוך את זה ככה לשדים, לומר שזה לשדים, וזה שהשדים לכאורה יעזבו את החולי שיש להם או שירפו אפילו, וממש עבודה זרה לכל דבר, השם ישמור. רבי יוסף חיים, הבן איש חי, פסק פסק הלכה שאסור לעשות את זה, וגם המציא תיקון, שכתוב אותו בספרו, שמי שנכשל בזה וצריך לתקן, אז זה התיקון וכל, אבל זה לא עזר. היהודים, אנשים רוצים הצלה, אין כוח להתמודד עם האיסורים. אז הרבה היו עושים את זה, זורקים את המלח הזה, לשדים, עם המים. רבי יתיה שמע את זה, ושוב במקרה הזה, הוציא הוראה שכל מי שיש לו חולה, שיבוא אליו, ולא צריך לעשות את זה, ולאט לאט אנשים באו, וראו שרבי יהודה, כרגיל, עוזר ופותר את הבעיה, וגם מן הגרע הזה, נסתלק מן העולם היהודי שם בעיראק. היה מקרה של בזמן מלחמת העולם הראשונה, שנת תרעה, שנת תרעה בעיראק שם, היה שם שיטפון גדול, משהו היסטורי, בבבל בעיראק, החידקל עלה על גדותיו, ואלפי בתים פשוט טבעו בתוך הים האינסוף הזה ששטף את הבתים, ורבבות של אנשים ברחו מבתיהם, הצילו ורבים טבעו ונהרגו, והיהודים, היה שם לא מעט יהודים, בעולם הצילו, מה עושים? רבי יהודה פתאי שמע את זה, בוא לה, רבי יהודה, מה לעשות? מה לעשות? השם ישמור. ובוא נברח, אמר להם רבי יהודה, ככה ברוח קודשו קיבל איזה מסר, אמר לו, בוא איתי בבקשה, כך אמר להם, לאן? הולכים לציון של הצדיק עליו השלום, אחד מהגאונים שהיו שם, השייח' יצחק גאון, בואו איתי לקבר שלו ושם נעשה תיקון. אמר לו התלמיד שלו, הרב, אתה השתגעת, הרב, עם כל הכבוד, זה המקום הכי נמוך שיש פה, אנחנו שם בטוח נטבע, שם האסונות הכי גדול, שם עכשיו אנשים ממש מתים, המים כבר לא ינותם, לא נוכל לעמוד שם אפילו. אמר לו, הרב, הכל בסדר, בואו איתי בבקשה. הלכו, בדרך צרבו איתם עוד אחד, הם מגיעים למקום ורואים שם יהודים, הם קראו ליהודים שבואו, בואו איתנו, עושים פה תיקון להצלת המצב, מה תיקון? זה סכנת חיים. בואו, הרב אמר, כל היהודים באו, כי ידעו זה רבי יתיה, סמכו עליו והאמינו בשם משה עבדו, האמינו בעבד השם, למרות הסכנה של סכנת חיים כל רגע. פרסו שטיחים על הרצפה עם כל השיטפון שהיה על מה שאפשר, והתחילו לערוך תפילה ותיקון כמו שהרב אמר. ואז הרב אומר, אתם רואים את מה שאני אומר? אמרו לו, מה? אב עשה את הייחודים שלו וזה, מסתבר שרק אחד מהאנשים שנכח שם ראה את נשמתו של שייח יצחק גאון יוצאת מקברו ועולה לשמיים להתפלל עבור היהודים שם בבבל להציל את הקהילה. ואכן כך היה, השיטפון שם של החידקל הלך וירד, וברוך השם ניצלה לא רק הקהילה היהודית אלא כל האזור בזכות צדקתו של רבי דתניא זכות הדגן עלינו. היה מקרה של, שתבינו רבותיי, מה זה צדיקים? מה זה צדיקים? גם בדור שלנו, אנחנו רואים אנשים שבאים לרבי דוד אבופצרה, כבוד הרב, הרופאים אמרו ככה וככה, מה לעשות וכולי, הרב אומר להם, תעשו ככה, אבל הרופאים אמרו אחרת. אמר להם, אני יודע מה שאני אומר. תקשיבו לי, כי רבותיי, רואים את האמת, המקרה עם רבי יהודה פתאי, אותו דבר. בא אליו אישה, שהרופאים אמרו שהיא צריכה ללדת, כי עברו 9 חודשים, מאז שהיא נפקדה, היא ספרה את הימים, עברו 9 חודשים, אמרו לה צריכה ללדת, ואז משהו שם מסתבך בבית חולים, ואמרו לה שהיא יכולה למות, והפלה, והייתה בעלה גדולה, וניתוח דחוף, וכולי, והיא נבלה, באמר לרבי יהודה, רבי יהודה, מה לעשות? אצילו. הרב מסתכל ברוח קודשו, שימו לב רבותיי, דבר שהוא נשמע עזוי כמו שאומרים, אומר להרב, ביתי היקרה, הכל יהיה בסדר, בעוד 3 חודשים, את תלדי בשעה טובה. איזה 3 חודשים? עכשיו זה החודש התשיעי, 12 חודשים מהתחילת ההיריון, איפה שמענו דברים כאלה? הרופאים שמעו את זה, אמרו, מי אמר את הדברים התלושים מהמציאות האלה? אמר הרב, אמר להרב, אם את מאמינה לי ביתי, תעשי מה שאני אומר, שום ניתוח, שום רופאים, עוד 3 חודשים, בשעה טובה ומוצלחת. הצדיקה הזו, היהודיה היקרה הזאת, האמינה לרב, ולא הלכה לרופאים, ולא עשתה את הניתוח שהם אמרו, מה את עושה? אתה תרגיד, אז מר, זה מסוכן וכו'. ואכן לאחר 3 חודשים, ילדה בשעה טובה. שאלו אותו, הרב, איך ידעת וגם מה היגיון פה? והיריון של 12 חודשים זה לא הגיוני. אמר להם הרב, אני ראיתי, שימו לב, שההיריון הראשון פשוט לא הצליח. היא נקלטה לאחר 3 חודשים, היא אפילו ידעה את זה, ומההיריון שהצליח, אז למעשה היו 9 חודשים, עד החודש ה-12, כך ראה ברוח קודשו, ואכן קלה אל האמת. הרב זצ"ל הביא לנו לעם ישראל את תיקון הנפטרים. זה עוד אחד מהדברים, המתנות ההיסטוריות שהרב קיבל לתת לעם ישראל. לא שמענו על תיקון נפטרים ברמה שכזו, בכלל בדור שלנו, שבכל רחבי ישראל נתפשט התיקון הזה, מקובלים עורכים אותו במשך השנה. תיקון נפטרים שרבי דתניא אמר, זה התיקון להציל נפשות, הוא ערך אותו בעצמו לנשמות כמובן בדור שלו, ועד היום, עד ימינו למעשה, מקובלים הולכים לתיקון הנפטרים של רבי דתניא, שאנחנו רבותיי ממליצים בוודאי בחום לערוך את התיקון הזה, כי הוא למעשה מציל את נפשות של קרובים שלנו, ובכלל נשמות טובות בעם ישראל, שעמר כולם צדיקים וצריכים עזרה, צריכים תיקון, והתיקון הזה אכן עוזר. רבי דתניא, זה אולי ייתן נחמה לכאלה ששכלו, שהשם לא ינסה אף משפחה ואף יהודי עלי אדמות. יש כאלה ששם ישמור נתקלים בשכול במשפחה, ולא יודע איך להתמודד, זה באמת ניסיון שאנחנו לא רוצים לחוות אותו. אבל אם כבר זה קרה, שמשמור ויציל, רבי יהודה פתיא, זה קרה לו פעם ולא פעמיים. הוא למעשה זכה ל-12 ילדים, כאשר רובם נפטרו בקיצור ימים ושנים. רובם למעשה, יש כאלה שאפלו מספר ימים, מספר חודשים, מספר שנים, כאשר אחד שבהם הלכאורה שאריך ימים יותר, אז מאלה שהיו בקיצור ימים, יש כאלה שבאמת אריכו ימים. אבל רובם, כמו שאמרנו בקיצור, והיה אחד שאחד הבנים שלו, שגיל 42, עזב את העולם. רבי יהודה, הוא ראה, רבותיי, את הנשמות. הוא ראה ואמר, התיקון שלהם נגמר עלי אדמות, כאשר נשמה עוזבת את העולם בגיל יום אפילו. תינוק בא לעולם יום אחד ועוזב את העולם. לכאורה טרגדיה גדולה למשפחה, אכן כך בהבנה שלנו, אין לנו שכל להבין מעבר לזה. רבי יהודה ידע את האמת. הוא ראה שמשמיים, התיקון, הנשמה הזו באה רק לאיזה יום לתקן, לשבוע לתקן. העולם הזה הוא זמני, רבותיי, עולם הרעי. זה לא עולם האמת. פה באנו רק לתיקונים. זה עולם האסתר, כן? עולם מלשון העלם. כאשר עולם האמת, זה שם. באים לכאן לתקן איזה משהו ולעלות למעלה. לכן רבי יהודה לקח הרבה פחות קשה את הפטירה של הילדים, כי הוא יודע שזה לטובתם. ויפגשו איתם לעתיד, אבל חזל אומרים שלמעשה הנשמות מגולגלות עוברות מגלגול לגלגול וכולי, בזאת השם עד ימות משיח בקרוב, תחיית המתים, גן עדן לכל עם ישראל, וכאשר למעשה, כאשר נשמה מסיימת את התיקון שלה, אז חזל אומרים ככה, והכל בו ועוד, שהמשפחה נשארת ביחד, כלומר, כאן היית עם אחים, עם הורים וכולי, זה ממשיך גם שם, כל שכן בעל ואישה, אז מובא בספרים הקדושים, שוודאי שהבעל ימשיך עם הנשמה של אשתו, גם בעולם האמת, פה זה יכול, יש בזה הרבה שאלות הלכתיות, מה קורה כאשר זה ניסויים של כמה, גילוולים וכולי, אז יש לזה גם תשובות בהלכה, כאשר למעשה, כמו שאמרנו, אדם לא עוזב את המשפחה שלו, זה ממשיך גם בעולמות אחרים, זה פרדות זמניות, פרדות זמניות, והכל לטובה, הכל לטובה רבותיי, שולחן ערוך בסימן רש למן סעיף A, אומר שלעולם יד המגיל אומר, כל מן דעביד רחמנה לתו עביד, הקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, מי שחי את האמת, וזו האמת רבותיי, העולם הזה זה עולם כזה משוכלל, אתם לא מדמיינים עד כמה. כמו בוקר אתה אומר, שמש, בסדר, שמיים כחולים, קצת ירוק על הרצפה, קצת חול, בעלי חיים, אנשים, בסדר. רבותיי, העולם כזה כזה מורכב בבריאה שלו, ביצירה שלו, בחוכמה של ההתנהלות, המיזוג בין כל האנשים והדמויות והיצורים והכל, והכל כאן זה ניסיונות לך ולך. זה לא יומן כי סופר, אומר רמחל, שכל העולם הזה זה לכאורה תיאטרון של ניסיונות לך ולך. וצריכים לעמוד בניסיונות האלה בגבורה, להתגבר על הניסיון, על היצר, למחור בטוב, כאשר בעולם האמת, עולם הבא, שמור השכר, שמור הנצח, ולמעשה יש גם בחינה של גלגולים. כולנו למעשה בדור הזה, גלגולים, כך מובא בתורת הקבלה, באנו לכאן לכאורה, לתיקון זמני, כאשר התכלית, רבותיי, זה ימות משיח וגאולת ישראל, ולאחר מכן תחיית המתים. רבי יהודה פתיא זצ"ל ידע את זה, חי את זה, וכל ימיו הוא היה עורך תיקונים והשתדלויות לקרב את הגאולה, שזו התכלית הנצחית, זה למעשה הסיבה שבאנו לכאן לעולם. התכלית, רבותיי, זה ודאי לא חיי יום-יום, יודע מה, בדור שלנו, כן, בילויים וטיולים, לא יודע מה, בחוץ לארץ, זה לא תכלית, רבותיי, זה חלק האדם שזה הכל שעובד, השם בעולם ייתן לו את ההנאות שלו, אבל מה התכלית, ואפילו לא להקים בית, אפילו להתחתן, להביא ילדים, זה לא תכלית, זה דבר שהוא בדרך, באמצע. התכלית, רבותיי, שכולנו מקווים לה, זה גאולת ישראל, בעניין בית המקדש, ימות משיח, ולאחר מכן תחיית המתים בעזרת השם. רבי יהודה ידע את התכלית הזו. צדיקים חיים את זה ביומיום. הוא היה עורך תיקונים, כבר בבבל בעיראק, וגם כשהוא עלה לארץ ישראל, בכותל המערבי, בקבר רחל, היה עושה תיקונים עם ציבור של יהודים קדושים, שהיו חלק מהזמן בתענית, ובסיגובים כאלה ואחרים, וכוונות ועניינים, עד כדי כך רבותיי, שהתפילות הרי להתפלל, שימו לב, יש בחינה של להתפלל על הגאולה, זה כל הזמן, כל החיים. אנחנו משלנו את זה בתפילת 18, וכל המרבה, אבל זה משובח. אומר הרמח"ל שהזכרנו במסילת ישרים פרק י"ט, אומר שכאשר יהודי באשר הוא, מתפלל לבורא עולם, אבא, אפילו אחד על אחד, כל שכן תפילות קבוצתיות, כל שכן הלוואי כל עם ישראל, אבא, תגאל אותנו, רוצים אותך, אוהבים אותך, מבקשים אותך, זה משמח את בורא העולם. כשיהודי עושה כעת את מה שאמרתי, אבא, רוצים אותך, אבא, מתגעגעים אליך. רבותיי, זה משמח את אבא, זה מרגש אותו. אומר שם הרמח"ל שבורא עולם שמח וזה עושה לו נחת רוח, אתם מאמינים? לא כאילו כמו איזה אזרח במדינה שבסדר, הוא אזרח טוב. האזרח הזה משמח אותי, זה לא אזרח, זה הבן שלי שמשמח אותי, הוא עושה לי נחת רוח. אז ודאי להתפעל על הגאולה כל הזמן, תמיד. רבי יהודה פתיא ידע רבותיי כבר איך להביא את הגאולה, אתם מאמינים? היה כבר עושה תיקונים של הבאת הגאולה לעולם, לפני כ-100 שנים ביותר, ומתי שהוא קיבל מסר משמיים, הוא היה למעשה, להזכירכם, השיטה שלו הייתה, מה זה שיטה? עניינים גבוהים קבליים, שהוא היה אומר לאנשים סביבו, כולם לקחת כוסות, לאסוף את הדמעות בתוך הכוס, ולשתות, לא מבינים, הם לא ראינו שעושים את זה, אבל זו הייתה שיטתו של רבי יהודה פתיא, זה היה עובד. איזה ישועות היו רואים, בכל שכן שהוא היה מרכז פה קבוצות גדולות, לתפילות על הגאולה, בכותל המערבי, קבר רחל, עד כדי כך שבאחת הפעמים, לאחר התיקון הוא חולם חלום, שבשמיים אומרים לו, תפסיק עם מה שאתה עושה, כי אתה כבר עושה זעזוע בשמיים, ואתה כבר ממש מעורר את הגאולה, ולא הגיע הזמן. לפני 100 שנים ויותר, אמרו לו, לא הגיע הזמן. ולכן, מה שקרה שהוא נאלץ להפסיק, מכיוון שהוא כבר ממש נגע בגאולה, כמו שאומרים. זה רבותיה לפני 100 שנים ביותר. נזכיר שהוא למעשה עלה השמיימה בשנת תשין ב' במהלך השואה 1942 למניינם, ואז כך הוא קיבל מסר משמיים, עדיין לא הגיע זמן הגאולה. אבל רבותיי, הזמן שלנו, שנת תשין פ"ה, ובוודאי אמרו גדולי הצדיקים שוודאי זה הזמן, הלוואי שעלינו אחד כמו בדורנו, שידע לעשות את הכוונות והייחודים, שגרם לזעזוע בשם להביא את הגאולה, אבל ודאי רבותיי שבזמן שלנו תפילות על הגאולה אמרנו זה כל הזמן, כל הזמן אבא רוצים אותך, מבקשים אותך, זה מדרשים מפורשים גם לפני אלפי שנים, אבל הגיע הזמן רבותיי, הגיע הזמן, וכל אחד בוודאי שיכול להתפלל על זאת ולהרבות בזאת ולהצטרף לקבוצות שמתפללות כך, אז ודאי שכל המרבה, הרי זה משובח. היה מקרה שרבי יהודה רצה למעשה לעזור לה.
אתה עוצר כאן שפני רב, לא, אוקיי, סליחה. אתה רוצה לסת, מיצ'ים.
רבי יהודה, עליו השלום, היה כותב כמיעות כאשר הוא היה נותן אותם לחיילים, אבל בשעה אותו בדורנו, הוא נותן כמיעות לחיילים, לא נפגעים במלחמה, כן? אפילו גויים, אם היה מקרים שהוא עוזר לגויים, לא יודעים, אין לנו את ההבנה שלו למה היה עוזר ואיך היה עוזר ומתי היה עוזר, אבל אפילו כשהיה עוזר לגויים, זה היה עובד, ובוודאי שהוא כתב כמיעות ליהודים, הכמיעות האלה רבותיי היו מגינים על הבן אדם באופן פלא ממש. כאשר למעשה, הוא היה רואה הכל רבותיי, הוא ראה גם את יומו האחרון, באותה שבת, סעודה שלישית, הוא אומר לבני משפחתו, משפחה יקרה, אני עומד לעזוב את העולם, כך נגזר משמיים, כמובן שעליהם קשה לקבל את זה וכולי, ואכן, זמן קצר לאחר מכן, הוא החזיר את נשמתו לבוראו. הוא למעשה תמון בהר הזיתים, בחלקה של הבבלים, וכל מי שרוצה לזכות בגדול רבותיי, לעלות לציון של הצדיק, שיש קבוצות לפעמים שעלות לשם, מי שלא יודע רבותיי, קברות צדיקים זה מתנה עצומה בדור שלנו, כאשר למעשה חזל אומרים שגדולים צדיקים במידתם יותר מבחייהם, כלומר, אם עכשיו רבי יהודה פתיה חי בינינו, רק לראות אותו רבותיי זה לשלם סכום עצום בשביל זה, לבוא אליו, לנשק את ידיו, להנברך ממנו, זה מצא אור, הוא פשוט משפיע לכם אור. אומרת לנו הגמרא, בסרט הולין, שגדולים מיתתם צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. כלומר, הקרבה אליו, ההתחברות אליו בדור שלנו, בכל דור, לאחר פטירתו, יותר מבחייו, אתם מבינים? זה הפשט. אז איך עושים את זה? אני רוצה להתחבר אליו. אז למעשה, כמובן שהתחברות טובה זה בזמן פטירתו, ביורצייט שלו, בשנה לפטירתו, בכפזן לחודש אב, אז להתחבר אליו, על הדלקת נר לצדיק, אפשר כל יום להדליק נר, אבל במיוחד ביום השנה, וכך מביאים רבותינו שכאשר מדליקים נר לצדיק, לכאורה נשמתו, אם הכל בקדושה, בטהרה, אפשר לקדש אדם את עצמו, יכול לקדש את עצמו בצורה יותר ויותר ראויה, יש כאלה אפילו טובלים במקווה, כשרוצים לקדש את עצמם לעניינים כאלה ואחרים, התחברויות לצדיקים וכו', אבל בכל זאת ביום הפטירה, אז לקדש את עצמנו, לעשות תשובה באותו יום, להתפלל לבורא עולם שזכותו של הצדיק תגן בעדנו. כאשר למעשה יש עניין רבותיי ללמוד בתורתו של הצדיק, דווקא ביום הפטירה, כמו שאמרנו, חיבר כ-15 חיבורים שאפשר לראות אותם במדיה, למי שיש לו גישה, ויכול להיות כמה אפשר לרכוש אותם בחנויות הספרים, כמו שאמרנו, יין הרקח, על ההידרות, ספר שהוא מחבר אותך לזוהר הקדוש, ומנחת יהודה, ספר שהוא נמצא בחנויות הספרים, לומדים ממש מתורתו, וחזל אומרים שכאשר לומדים מתורה של צדיק, שפתותיו דובבות בקבר. שימו לב רבותיי, זה סוד בריאה. הכוונה, אדם רוצה להתחבר לצדיק, אפשר לספר עליו סיפורים, כמו שכעת סיפרתי לפניכם, אפשר אמרנו להדליקנר לצדיק, אפשר לדבר עליו, לחשוב עליו, אפשר, ורבותיי, זה חשוב ביותר, לשים תמונה של הצדיק, אם זה הרב יהודה פתיה, אז הצהל, או כל צדיק אחר, מענקי ישראל, שתהיה בבית שלנו בסלון, מקום שיהיה רק תמונה של איזה עציץ, או איזה, לא יודע מה, יש כאלה שמים תמונות של נוף כזה או אחר וכולי, בסדר, נחמד, אפשר, אבל במקביל שימו תמונות של צדיקים, עבודה, זה הנוף הכי יפה שיש, הכי מקודש שיש, שמשפיע עלינו אור אין סוף. לכן תמונה של הצדיק בית, אבל החימור הטוב ביותר לצדיק, לעילה ולעילה, זה ללמוד בתורתו, כי אז אתה נקרא תלמיד שלו, כי אתה לומד את התלמוד שלו, את הספרים שלו, ולכן במיוחד ביום השנה, יש עניין לקרוא בתורה שלו, ואז להדליק נר, וכל מה שמענו, ואתה מתחבר לצדיק באופן אדיר, ואומרים חזל שבאותו זמן שאתה לומד בתורה שלו, הוא מתפלל עבורך בשמיים כל השנה, כל שכן ביום השנה, שזה החיבור הגדול ביותר, וכל שכן לעלות לציון של הצדיק, כמו שאמרנו, בקבזן לחודש אב, בירושלים עיר הקודש, בהר הזיתים, רבותיי, אתה ממש נוגע באור של הצדיק, להשתתח על הציון שמה ולהתפלל עבור עם ישראל, להתחיל כמובן בתפילות על הרבים, לא על עצמנו, אבל הציון, תן לי פרנסה, תן לי, קודם כל, כמובן שלא חלילה, מבקשים מהצדיק, סבי שלום, הרבה נכשלים בזה, רבי שמעון, תן לי ילדים, רבי שמעון, תן לי פרנסה, רבי שמעון, תן לי זיווג, רבותיי, זה עבודה זרה על פי תורתנו, אסור לומר דברים שכאלו, להוציא את זה מהפה שלנו. אלא מתפללים בורא העולם, בזכות רבי שמעון, תן לי פרנסה, ילדים, רפואה וכולי, או מתפללים לרבי שמעון, רבי שמעון, תעלה למעלה בבקשה, תתפלל עליי לפני בורא העולם. מקור הכוח זה רק הוא, לא הצדיקים הרבותיי שלא נתאה בזה. אז אדם שזוכה להתחבר לציון של הצדיק ביום הפטירה שלו, או אגב, יש עניין לעלות ליום עניין לעלות לציון של הצדיק, שימו לב, לא רק ביום הפטירה, יום הפטירה זה מובחר ביותר, יש עוד זמנים מובחרים על פי הקבלה, אחד מהם שימו לב רבותיי, זה בערבי שבתות וערבי חגים, מה זה ערב? יום לפני, נגיד יום שישי זה נקרא ערב שבת, היום שלפני החג זה נקרא ערב החג, לא בלילה של אותו שבת או חג, אלא היום שלפני, שישי, אבל שימו לב רק עד חצות היום, בחצות היום על פי הקבלה, הנשמה של הצדיק אם זה רבי יהודה טייה או כל צדיק אחר, היא פשוט עולה מהציון, וזה בזבוז זמן, כמו שאומרים, לבוא לציון, כי הוא לא נמצא שם. שימו לב, להגיע לציון של הרב עובדיה יוסף, כן, זצ"ל, החזון איש, הרב שך, הבבא סאלי, רבי יהודה טייה, כמו שאמרנו, הרמב״ם, הארי ז"ל, רבי שמעון בר יוחאי וכולי, אז בימי שישי וערבי חג, לבוא עד חצות היום, עד זה זמן מובחר, כלומר אפשר לבוא כל השבוע, אבל יום שישי, וערב חג זה זמן מובחר יותר, יש יותר עוצמה בציון לקבלת התפילה, או בטו בחודש, תתווה בחודש, זה כל היום, שימו לב, כל היום, וכמו שאמרנו, ביורצייט של הצדיק, יום השנה שלו, אז יש אור גדול של הצדיק בציון שם, איכן שהוא נמצא. אדם רבותיי שזוכה להתחבר לרבי יהודה פתיה, עליו השלום, לפי מה שאמרנו, מה אני אגיד לכם? אמרנו חזל אומרים גדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם, יש סיפורים של מופתים, גם על רבי יהודה פתיה, גם על צדיקים אחרים, אני הקטן שבקטנים, בערוץ 2000, למי שראה ורואה, אני מדבר בזאת רבות, על ישועות שאנשים זכו, בציונם של צדיקים, אני הקטן שבקטנים, מורי ורבי, היה רב נפתלי סימון זצ"ל, שאשר למעשה בחייו, הרבה הכירו אותו, בתור יהודי טוב, רחמן, אוהב לעזור, תלמיד חכם, בסדר, יש הרבה כאלה לכאורה, אבל מעטים ידעו שהוא היה בעל השגה ממש, אחד מהצדיקים, להבין גם מה זה צדיקים נסתרים, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין פרק חלק, שבורא עולם למעשה שם בכל דור, לפחות, יכול להיות גם יותר, אבל לפחות, כלומר אין בכל מקרה, אבל יש כאלה שמקדשים את עצמם, או לפי חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים, יש כאלה דורות עם יותר, אבל לפחות 36 צדיקים, בכל דור שפרוסים, שפרוסים ברחבי ישראל ומחזיקים את העולם. מה אומרת שהם צדיקים שורים באספקלריה שמהירה? מה, זה דברים גבוהים, לא ניכנס לזה, לא שאני זכיתי לראות ולהבין, אבל זה אור, הם רואים אור רבותיי שאין בעולם הזה, ועם האור הזה הם יכולים. אמר, סיפר לי אחד שהיה מקורב לאחד הצדיקים, שרואים באור הזה מסוף העולם ועד סופו. דברים גבוהים מההשגה שלנו, תגיד מה, איך אני יכול לראות מסוף העולם ועד סופו? צדיקים רואים את זה, רבותיי, הם עוצמים את עיניהם, אותם צדיקים שאמרנו, והם רואים אור שאין בעולם הזה, ואיתו הם יכולים לראות דברים, יכולים לראות מה קורה באמריקה, זה דברים שנשמעים גבוהים, אבל זה דברים פשוטים למי שבאמת שמע ומורה בדברים. אספר לכם סיפור שניבר הנושא, פורסם כאן בערוץ 2000, אחד הסיפורים מני רבים, רבי גדעון עטיה, השם ישמור אותו שחי בינינו, העליתי אותו כאן לשידור פעם, דרך באחד השיעורים שלי בעבר, הוא למעשה זכה להיות מקורב ביותר לרבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל, נכדו של בבא סאלי. כאשר לפני שנים רבות, הילדה הקטנה שלהם הייתה בת 5, כך הוא סיפר בשידור, רבותיי, אמיתי, זה חייב שאולי את זה בערוץ 2000, באחד השידורים שלי, והוא שוב, הוא חי בינינו, אני זכיתי להיות אותו בקשר גם השנה הזו, אחד שהיה מאוד מקורב לבבא אלעזרי של הוקים קדוש, היה ודאי אחד מלמד הצדיקים שבדור, ראה מסוף העולם ועד סופו, בחדר שלו, יושב ככה לבד באיזה חדר חשוך, לומד תורה לאור הנר, או מה שלא יהיה, אף אחד לא נמצא סביבו, סגור באיזה 4 קירות, 2 מטר על 2 מטר, אבל רבותיי, ברגע שיש לו סייעתא דשמיא, בעולם מזכה אותו לראות מסוף העולם ועד סופו. אז זה המקרה שהעיד על זה רבי גדעון, תקשיבו רבותיי, להבין מה זה צדיקים, זה להתרגש, אנשים לא יודעים מה זה המתנה הזו, רבותיי, זה היהלום הכי גדול שיש בעולם הזה, גם בדור שלנו. עלם מדבר צדיקים זה לרדוף אחריהם, לרפואה, לזיווג, לישועה, לכל צד, להתפקד בזה הגודל של הקיימה. אין סוף סיפורים, רבותיי, שאני יכול לספר, אין סוף. במקרה הזה בכל אופן, הילדה קטנה שלהם בת 5, כך הוא מעיד, נעלמה מהבית. האישה, אשתו של רבי גדעון, בוכה, איפה הילדה שלי? כבר שעות, היא לא חוזרת הבית, בעולם הצילו, מתפללים, וזה, רבי גדעון, תחפש את הבת, איפה היא? וזה, לא מוצאים אותה, הולכים בשכונה, מסתובבים, שואלים את ה... איפה ש... לא מוצאים את הילדה, שעות על גבי שעות. מתחילים מאוד לדאוג, ותחילים בורא עולם, אבל עושים השתדלות ודואגים, זה מציאות, טבעם של הורים. האישה אומרת לרבי גדעון, לבעלה, רבי גדעון, תקשר לבבא אלעזר, מה הוא יכול לעזור שיתפלל, תקשר אליו. הוא מתקשר בטלפון, עונה אשתו של הרב, כי הוא עסוק בתורה שלו 24 שעות, יחודים, כוונות, בצום כל השבוע, דרגות שאנחנו לא מבינים מהם בכלל. אחד מילה מבצעתי, רבותיי, זה לא אנשים רגילים, זה אנשים בעלי השגה, שהם נמצאים במציאות אחרת משלנו, אתה יכול לראות אותם, לדבר, אולי לזכות לדבר איתם, הצדיקים של היום, רבי דוד, הרב דב קוק, קשה להגיע לרבותיי, הינוקה, קודש קודשים. בכל אופן, מתקשרים לרבי אלעזר, אשתו עונה, הרבנית דבורה, והרבנית, הילדה שלנו, לא מוצאים אותה, איפה היא, אולי בבא אלעזר יכול להתפלל, מה הוא יכול לעזור? האישה הולכת שואלת אותו, חוזרת עם תשובה, אומרת, הצדיק אומר, הכל בסדר, היא נמצאת בבניין שלכם. תחפשו אותה, תמסו אותה, הכל בסדר, שלום וברכה. וואו, ברוך השם, הילדה נמצאת, תודה רבה לשם, התברך, היא בבניין. אז חיפשו וזה, והורים מקומות השונים, תקתקים מדלתות, אף אחד לא שמע על הילדה, לא ראו, לא שמעו, עברו על כל הבניין, נמצאת עליו ממעלה, אין ילדה, לא בחצר, לא פה, לא שם, אין ילדה. האם משהו מודגת, מה אולי בבא אלעזר טעה, אולי הוא ציפה ויחל ויתפלל, אבל הילדה איננה, והילד איננו. חוזרים לבבא אלעזר, הרבנית, תגידי לרב, עד היום מצאנו את הילדה, חיפשנו, הפכנו את כל הבניין, לא מוצאים, הצילו בעולם, הצילו. הרבנית שהוא הולכת לצדיק, חוזרת אומרת, הרב אמר כמו שאמר, הכל בסדר, היא בבניין, ושימו לב איפה היא, היא נמצאת בקומה העליונה, בחדר מעליות שם בסוף, מאחורה, תראו אותה שם יושבת למטה. אתם מבינים רבותיי מה קטע, אני אומר לכם. הלכו לשם, עלו למעלה במהירות, חדר מעליות, מאחורי המעלית שם, רואים את הילדה ככה יושבת בצד, ככה מכונסת מעצמה, יושבת על הרצפה. איזה שמחה וצהלה, בורא עולם, תודה רבה, תודה רבה לצדיקים שהבאת לנו, בבא אלעזר, בבא אלעזר, אוהבים אותך. רבותיי, מה הלך כאן? מה, יש לו איזה מצלמות נסתרות שהוא שם בבניין, הוא ראה בדיוק איפה היא עלתה. יושב בחדר 2 מטר על 2 מטר, לומד תורה, כלום אין לו, בכלל לא חושב על מה שקורה בעולם, מרוכז בלימוד שלו, אבל זה הגדולה של הצדיקים בעלי השגה. למה דבר צדיקים שבדור רבותיי? שברגע של סייעתא דשמיא, בעולם נותן להם לראות באור הזה, יכולים לראות מסוף העולם הזה, לא רק מה שקורה בבניין ליד, מה שקרה עם בבא אלעזר, מה קורה? יש סיפורים רבותיי, מה קורה בחוץ לארץ? אני בעצמי שמעתי באוזניי סיפורים אמיתיים שבעלי המעשה סיפרו לי שהצדיק היה רואה, מספר לי מה קורה. לא לאחד הצדיקים, שפעם אחת יושב עם אחד מלמד וב צדיקים שבדור. אני ככה נזהר, כי לא כל דבר יש לי רשות לספר. ואז הוא מספר לי שכשהם באמצע הלימוד, למה זכה ללמוד רבותיי? אתם לזה, יש כאלה זוכים גם ללמוד איתם. אז באמצע הלימוד, הוא פתאום ככה נעצר, חושב מחשבה, הוא רואה שהוא לא איתו, אומר לו, הרב, מה קרה, הכל בסדר? אז הוא חזר, אומר לו, עכשיו אבא שלך ניצל. אבא שלך עכשיו ניצל ממוות.
אבא, הוא נדבר.
אז אבא שלי בכלל באמריקה, מה ניצל מוות? אז בואו נמשיך ללמוד, הרב הצדיק אומר. הצדיק אמר, הוא עוד לא יקל מה אמרו לו, ממשיכים לו, שימו את הלימוד. מתישהו אחר זה יוצר קשר טלפוני עם אבא שלו, שהוא בכלל לא חשב על זה, שהוא באמריקה, הלך לעזור למוסדות, ואז הוא אומר לו, אבא, הכל בסדר? אמר לו, אל תשאל. נס גדול היה לי עכשיו. אמר לו, אבא, מה קרה? הוא אומר, קושי. נכנסתי פה לאיזה מעלית. קושי, עקב אחריי מסתבר, קיבלתי פה תרומה לישיבה למוסדות בארץ. קושי אחד עקב אחריי גוי, ותפס אותי באיזה פינה, ואימות בא להקות בי ולקחת ממני את הכסף, ובשנייה האחרונה בא פתאום איזה יהודי, הוא כבר פגע בי, בא איזה יהודי פתאום, ונלחם איתו איזה מישהו, ונלחם איתו, והציל אותי, וואו, אתה לא יודע מה היה לי עכשיו בני, אתה לא יודע. רבותי, הצדיק ראה את זה ברוח קודשו, אמר, עכשיו אבא שלך ניצל ממוות. באותה שנייה שהוא אמר את זה, זה קרה שם, אתם מאמינים. אני, רבותיי, באוזניי שמעתי את הדבר הזה, מבעל המעשה. מעלה סיפורים. תבין, רבותיי, מה זה צדיקים בעלי השגה, כאשר אחד מהם, יהודה פתאי הזצן, שהיה אחד מעלה מן הצדיקים, כמו שאמרנו, רמי סופר למעט סופו, כאשר, למה הוא הקדיש את חייו, רבותיי? נכון שהוא היה עוזר ליהודים ועוסק בתורה שלו ובעבודת השם וכולי, אבל מה הוא ראה לנגד עיניו כל יום ויום, כל רגע ורגע, ואז אני אגיד לכם. הוא חי את הציפייה לישועה, את הציפייה לגאולה, הוא ידע שזה התכלית, כל עוד לאבא שלנו שבשמיים אין לו בית עלי אדמות, למה לי חיים? הוא היה יום יום תורח בתפילות על הגאולה, בלעורר לצלה, לגרום לעם ישראל להתקדם יותר לכיוון של הגאולה, וזה מוטל לנו בדור הזה, רבותיי, שהצדיקים בדורנו זה אומרים שהגיע הזמן, ציבור קדוש, שהכל תלוי, זהו, נגמר הסיפור, זה רק תלוי בעם ישראל. אמרו את זה גדולי הדורות כבר לפני עשרות שנים, כל שכן בדור שלנו, שלמעשה, יש כאלה שמורים שאנחנו כבר אפילו מאחרים את הזמן, כן, יש בחינה של גאולה ביתה, גאולה של בחינת אחישנה. אנחנו כבר עברנו את האחישנה מזמן, הגיע הזמן, זה ביתה, ואנחנו לכאורה נעקבים את זה ויכולים לזרז את זה. המפתח של הגאולה תלוי בידיים של עם ישראל, שבעולם רוצה מאיתנו אחדות ישראל, אהבת ישראל, לוותר אחד לשני, למחול לכל יהודי, לעשות תשובה, הרבי יהודה פתאי הזצ"ל הקדיש את כל ימיו לגרום ליהודים לחזור לאבא שבשמיים. זה העיקר, לחזור אל מקור כור מחצבתם, אל בורא עולם, כיוון שהיצר הרע יש לו הרבה לכאורה זכות בעולם הזה להטעות ולבלבל ולהסיט את האדם מדרך האמת, גברים ונשים. והתפקיד שלנו, רבותיי, זה לחזור ולהחזיר, לעורר ולהתעורר בעזרת השם. וזכותו של רבי יהודה תגן בעדנו, שבעזרת השם בעולם יזכה אותנו בעצמנו לחזור בתשובה שלמה, להחזיר אחרים, שבעזרת השם יהיה בשורות עובד לכולם, רפואות, ישועות. אנחנו ממליצים לכולם לקיים את תיקון הנפטרים ליקירים שעזבו את עולמם, להתחבר לצדיק, על ידי הדלקת נר לצדיק, ביום הפטירה שלו, כמו שאמרנו, כבזן לחודש אב, ולהתפלל, אפשר כל הזמן, להתפלל שזכותו של רבי יהודה תגן בעדנו, ונזכה בעזרת השם לישועות גדולות וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
אוקיי, סקונת.